ודברים על חוק, ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור חיים בריסקין, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לוי. מחרתיים יום האישה, ואנחנו נשאל כאן מה מלמדים החשדות נגד התלוף אופק בוכריס על כבוד האישה וחירותה בישראל, ובאולפנינו מתארחת הדוקטור אורית קמיר, יושבת ראש הנהלת המרכז הישראלי לכבוד האדם, ומי שיזמה וניסחה את החוק נגד הטרדות מיניות. בית הדין הרבני הגדול הורה על חרם על סרבן הגט הדוקטור עודד גז. באולפנינו עורך הדין שי זילברגר ממרכז רקמן בבר אילן לקידום מעמד האישה שמייצג את מסורבת הגט. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים תובעת 140 אלף שקל פיצויים על היעדר נגישות לאולם אירועים. איתנו איש הנציבות העורך דין הדוקטור יועד הלברסברג ואנחנו נשוחח איתו. אבל נפתח כאמור במבט עקרוני על החשדות באונס נגד תת-אלוף אופק בוכריס, משה.
כן, אומנם מוקדם כמובן ואפילו אסור לחרוץ דין בחשדות החמורים האלה במעשה אונס, אולי גם מעשה סדום שמענו נגד תת-אלוף בוכריס, אבל הייתי רוצה בכל זאת, כמו שאמרתי ריס, להעיר כמה הערות עקרוניות שנראות לי חשובות. קודם כל בואי נזכור שהשופטת בבית הדין הצבאי שהתבקשה להחליט אם להשאיר או לא להשאיר את צו איסור הפרסום על שמו של תת-אלוף בוכריס, וכידוע הסירה את איסור הפרסום, אחד הנימוקים שלה היה שמדובר בחשד או בחשדות שהם לכאורה מבוססים. וצריך לזכור שהשופטת הזאת, בניגוד לנו, ובניגוד לאלה שמביעים תמיכה בתת-אלוף בוכריס, מכירה את חומר הראיות שבידי המשטרה הצבאית החוקרת. שנית, מאז שהיא קבעה את מה שהיא קבעה, כלומר שיש לכאורה ביסוס לחשדות החמורים האלה, נוספו עוד שתי חיילות לשעבר שאומנם לא החשידו את תת-אלוף בוכריס באונס, אבל כן מסרו עדויות או פרסמו עדויות שמחשידות אותו בסקסיזם, בשוביניזם, בהחפצה של חיילות שהיו תחת פיקודו. וזה חשוב, כי צריך לזכור שעל פי מה שפורסם, תת אלוף בוכריס לא רק מכחיש חשדות באונס, הוא אומר, מעולם לא התייחסתי בצורה סקסיסטית לחיילת, אפילו לא ליטפתי, לא חיבקתי, ולכן כל עדות שסותרת את הגרסה הזאת שלו עשויה לחזק את האמינות של המתלוננת ולפגום באמינות שלו עצמו. אם כי צריך לומר כמובן, חשוב להדגיש גם את זה, שתודה לאל היום בניגוד לעבר גם מספיקה כמובן העדות של המתלוננת הראשונה, ואם יאמינו לה, אנחנו רואים שלפי שעה גם מצח וגם הפרקליטות הצבאית כנראה מאמינות לה, זה מספיק וצריך להספיק. עכשיו דיברתי על מינות, ופה אני רוצה להגיד הערה לגבי אותן בדיקות פוליגרף. אמרנו את זה פעם ואמרנו את זה פעמיים בתוכנית הזאת, אבל כנראה זה לא מספיק. בניגוד למיתוס המקובל, פוליגרף לא יכול להעיד לא על אשמה ולא על חפות. לא בכדי נקבע שבדיקות פוליגרף הן לא קבילות בבית משפט. אני רוצה לומר עוד דבר בהקשר הזה. שמענו שבאותה בדיקת פוליגרף שעשה תת-אלוף בוכריס, הוא אמר שהוא לא ביצע עבירות פליליות, והוא נמצא דובר אמת, או על כל פנים לא נמצא דובר שקר. בהחלט יכול להיות, עוד פעם, אני לא חורץ דין כמובן, שהוא באופן אישי, מבחינת התחושה הסובייקטיבית שלו, לא מרגיש שהוא עבר עבירה. אבל צריך להדגיש, כשמדובר ביחסי מרות, בוודאי בצבא, בפער ההיררכי בצבא, חושב שכל מי שהיה בצהל מבין איזה פער יש בין חיילת בת 18-19 לבין תת-אלוף, שהוא כמעט אלוהים בעיניה, אם לא למעלה מזה. צריך להבין שבהקשר הזה, גם אם לא הייתה הפעלת כוח, גם אם לא הייתה התנהגות ברוטלית תוקפנית, עצם ההיררכיה הזאת יוצרת מצב שלכאורה שולל אפשרות של הסכמה חופשית. ואם אין הסכמה חופשית, לפי החוק, כל יחסי מין, כל בעילה, היא בגדר אונס. לא בטוח שתת אלוף בוכריס, כשהוא ענה על אותם שאלות בבדיקת הפוליגרף, היה מודע להגדרה הזאת של אונס. ודבר אחרון, אולי הדבר המקומם ביותר, שוב אנחנו שומעים שמדובר במפקד מעולל. אז חשוב שוב להדגיש, זה בוודאי לא נותן היתר לניצול מיני, העובדה שהוא מפקד מעולל, ולצערנו כבר היינו מפקדים מעוללים שחטאו בדברים מן הסוג הזה. הדוגמה הידועה ביותר היא כמובן האלוף יצחק מרדכי, בשעתו שהורשע במעשים מגונים בכוח, כידוע. אבל אני רוצה דווקא להזכיר מקרה אחר מלפני 20 שנה בדיוק, תת אלוף ניר גלילי, שכמו תת אלוף בוכריס הואשם, הוגשה נגדו תלונה של חיילת על כך שהוא כפה עליה יחסי מין בניגוד לרצונה כשהיא עבדה תחתיו בצהלים, נדמה לי, בבסיס צהלים, שהוא היה המפקד שלו. ואגב, הוא לא הואשם באונס, הוא עמד לדין משמעתי, הורשע בהתנהגות שאינה הולמת, קיבל נזיפה, אבל הנושא הזה הגיע לבגץ כשרצו לקדם אותו. ואז לא פחות ולא יותר, הרמטכ"ל בא ואמר שמדובר באחד מטובי המפקדים בצה"ל, ולכן צה"ל לא יכול להרשות לעצמו לוותר עליו. מסוג הטענות שאנחנו שומעים היום לגבי תת-אלוף בוכריס. בגץ לא קיבל את הטיעון הזה, תודה לאל. שוב, השופטת טובה שטרסברג כהן אמרה שעם כל הכבוד, זה שהוא אחד מטובי המפקדים בצה"ל לא יכול להצדיק את קידומו לדרגת אלוף, מה שעכשיו גם מדברים לגבי תת-אלוף בוכריס, אולי שהוא מיועד לקידום כזה או אחר. זה בשום אופן לא יכול להצדיק קידום כזה. ואולי לסיום, איריס, אני אצטט שני משפטים שכתב אז בגץ, כתבה השופטת טובה שטרסברג כהן. היא אמרה, ביחס שבין מפקד לפקודתו טבוע באופן אינרנטי חוסר שוויון תאומי. בצד אחד עומד המפקד הקריזמטי שכל הסובבים אותו שרים למרותו, בצד השני חיילת צעירה וחסרת ניסיון. יש לטעת בלב כל החיילות, אמר בגץ, את הביטחון שיש דין ויש דיין ויש מי שאמון על הגנת זכויותיהן. אני מקווה שהדברים האלה יעמדו לנגד עיני אותם אנשים שיחליטו לגבי תת-אלוף בוכריס. הדוקטור אורית קמיר כבר הזכירה, איריס, אני חושב שאת ידועה אולי כלוחמת הנחושה ביותר לזכויות נשים, להגנה על נשים מפני ניצול מיני. הוזכר ועוד יוזכר פה פועלך בתחום ההטרדות המיניות. איך את רואה את הפרשה הזאת של תת-אלוף בוכריס?
תודה רבה על הקרדיט, ונזכיר שברוך השם לא חסרות היום נשים בישראל שנלחמות בנחישות. אני רוצה להזכיר לכולנו שלפני 18 שנה ביום האישה הבינלאומי עבר החוק למניעת הטרדה מינית. זה היה ב-8 במרץ 1998, חברת הכנסת שעמדה אז בראש הוועדה לקידום מעמד האישה, יעל דיין, העלתה את החוק להצבעה בכוונה ביום הזה. ואם נשווה את מה שהיה מקובל אז למה שמקובל היום, אז קודם כל אם נתחיל בחצי הכוס המלאה, אני חושבת שאפשר לראות שהתודעה הציבורית הלכה כברת דרך מאוד 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 ארוכה. כשישבתי לפני כמה ימים במקום בלתי מקצועי לחלוטין, אמרה לי אישה שאין לה שום יומרה למומחיות בנושאים כאלה, שהיא בטוחה שישמעו עוד עדויות לגבי החשוד בוכריס, בגלל שזה כבר ידוע וגלוי לכל שכשיש תלונה אחת יש תלונות נוספות.
ומכאן החשיבות גם בפרסום.
של פרסום השם. השם, כן, אבל זה למשל משהו שהציבור הישראלי למד בדרך הקשה על, על הרבה מקרים אחרים, וזה תהליך, ואנחנו באמצעו של תהליך, והוא יימשך לאורך זמן עוד ארוך, וצריך לתת לו להמשיך להתרחש. במקביל, כל פרשה כזאת שיוצאת, אני חושבת, חושפת לנו גם את החולשות ואת המקומות שבהם עדיין לא התקדמנו מספיק.
אז על זה אנחנו בדיוק רוצים לשאול אותך באמת. איך את רואה, כמי שאת כל כך פועלת באמת ונלחמת, היום מצבה של האישה, כבודה, חירותה, בתחומים רבים, לא רק בצבא באמת ולא רק במשטרה, אלא בכלל כמי שבאמת עומדת ככה כל השנים על ערס החוקים האלה. מה מצבנו?
אז אם מדברים על כבוד, אז תופעה מאוד מאוד משמחת היא עצם העלייה מאוד גדולה בתלונות. כשהתחלנו, נגיד לפני 18 שנה, עם הטרדות מיניות, אני חושבת שתת הדיווח לגבי הטרדה מינית בוודאי הוא היה 100%, אבל גם לגבי נושאים אחרים הוא היה קרוב ל-100%, והיום אנחנו במקום הרבה יותר טוב.
אפשר לומר שגם לא הבינו את מהות המילה. מה זאת אומרת הטרדה? הטרדה זה כמו איזה זבוב. אף אחד לא הבין בדיוק על מה מדברים.
נכון. אז גם זה לקח שנים. אז עכשיו יש דיווח, מה שאומר שנשים לא חוששות מהביוש של עצמן, כלומר סוג הכבוד שמנחה אותן היום, זה לא מה שאני קוראת הדרת כבוד, ה-honor, שלא ידעו עליהם משהו מביך, אלא הדיגניטי, הכבוד הסגולי, שהוא הכבוד שהן מרגישות בזה שהן מועצמות והן בנות אדם והן עומדות על זכויותיהן. זה אנחנו רואים היום הרבה יותר. תופעה משמחת נוספת היא למשל אביה של מתלוננת שיוצא החוצה, אב, ולא הורג אותה, ולא מסתיר אותה, ולא מדחיק את הבושה הזאת, ושוב, הוא מדבר לא בשם הכבוד, הדרת הכבוד, הוא מדבר בשם הכבוד הסגולי. מנגד, אנחנו רואים כרגיל, אנשים שמתגודדים סביב נאשם, וכפי שציין משה, רוצים להגן על שמו הטוב, כלומר על הדרת כבודו, שלא יכול להיות שהוא עשה, והגיע הזמן שעל השלב הזה נלמד כבר להתגבר על העירייה הזאת מהדמות, הן לא יכול להיות שהוא עשה.
אני חושב שבהקשר הזה, דוקטור קמיר, גם חשוב להדגיש, שכאשר אותם אנשים באים ואומרים, לא יכול להיות שהוא עשה את זה, הם בעצם אומרים באותה נשימה,
שהיא משקרת.
בטוח שמדובר בשקרנית. כלומר, הם קובלים על בית דין שדה,
בדיוק.
אבל הם עושים לה.
אז הם מנציחים את הסטריאוטיפים המקובלים שאישה שמעיזה לחשוף מעשה מיני שנעשה בה היא מן הסתם מופקרת, והיא לכן מבוישת, ולכן צריך לבייש אותה, היא חסרת בושה, וצריך להגן על כבודו של הגבר שהיא לכאורה מנסה לבייש. ומה שהם עושים בעצם, הם דוחפים בשתי ידיים את המתלוננות הבאות לפנות לערוצי השיימינג הפומביים, שאחר כך, כשהן הולכות לשם, אז הציבור מתנפל עליהן, למה לא הלכתם למשטרה? למה לא הלכתם להפיקים המקובלים?
מה דעתך את על זה? כי כאן היה באחת התוכניות הקודמות ויכוח על זה, על האפיק הזה, מה שאנחנו קוראים הרשת החברתית.
אז יש לי תשובה שצריך לקחת נשימה כדי לעכל אותה, אבל אני עומדת מאחוריה. אני בעיקרון, בגדול, אני נגד שיימינג לסוגיו. אבל, בהינתן שזו המציאות, זה מה שקורה וזה מה שעושים, אני לא אתחיל את המלחמה בשיימינג דווקא על גבן של נפגעות תקיפות מיניות. אני הייתי רוצה שהחברה הישראלית תהיה מספיק בוגרת ואחראית, כדי לא להשתמש בערוצים הפרוצים ומשולחי הרסן, שכל אחד יכול להגיד כל דבר על כל אחד אחר, בכל התחומים. אבל כיוון שזו המציאות, אז אני לא רוצה לצאת דווקא נגד אלה שיש להם באמת סיבה טובה לא לפנות לערוצים המקובלים, בגלל ששם שופכים את דמן ומקרבנים אותם.
במשפט ובסניגוריה ובתביעה.
נכון, במשטרה ובכל האפיקים שלא מתייעלים.
אותו אונס שני שעושים להם בחקירות.
בדיוק, ואני קוראת כבר כמה זמן לרשויות אכיפת החוק, שישמעו את האי-אמון שמובע בהם על ידי הפנייה לרשתות החברתיות, שיבינו שהם לא מתנהלים כמו שצריך, שאי אפשר את עינוי הדין הזה של 5 שנים שמישהי מופקרת כמו עכשיו חס וחלילה, שעלול לקרות למתלוננת על בוכריס. אי אפשר להפקיר נשים מתלוננות לגורל כזה, ולצפות שהן תמשכנה לבוא למקומות שמתאמרים בהם כך, ולא תפננה לרשתות החברתיות, זה הרי בלתי אפשרי.
אני רוצה להגיד מילה אחת על השיימינג. אני חושב שיש חוצפה אפילו לבוא בטענות לבחורה שלטענתה או על פי חוויותיה מפקד או בוס ביזה אותה, אפילו לא באונס אלא אפילו במה שקרוי הטרדות מילוליות, ביזה אותה, ביזה את צורתה, התבטא כלפיה בצורה סקסיסטית, שזה מבייש ומבזה אותה גם באוזני החברים לעבודה, ולהגיד לה, את אל תביישי אותו בחזרה. אני חושב שזה סטנדרט כפול מקומם. אני רוצה לרגע לעבור אליך, עורך דין שי זילברברג, אתה ממרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, מרכז רקמן לקידום מעמד האישה. בדרך כלל אלה שמתגודדים, כפי שאמרה דוקטור קמיר, מסביב לחשוד בהטרדות או בעבירת מין או באונס, נתלים בעניין הזה של תלונות שווא, שנשים ממציאות או מפנטזות או מפבריקות או נוקמות וכו'. ולכם יש ממצאים בנושא הזה שמראים שכל הנושא הזה של תלונות שווא זה במידה רבה דחליל שמנפחים אותו.
מיתוס, כן. אצלנו, זה לא נתונים שלנו, זה נתונים של הפקליטות על כמות הנשים שהורשעו בתלונות שווא, והכמות היא מזערית עד מאוד. בתחום שלנו, שאנחנו מתעסקים באופן טבעי ביותר בידי משפחה, בין שני בני זוג, אז בדלת דמות שלנו אנחנו לא רואים את זה. ומעבר לזה,
אתם לא רואים תלונות שווא?
לא רואים תלונות שווא, לא, גם לא מלקוחות, יש לנו גם פניות שפונים אלינו להתייעצות, לא נתקלים בוודאי לא בתופעה נרחבת. אני אפילו באמת בניסיון שלי מעולם לא, היה לי לא לקוחה שאפילו לא העלתה את זה על דעתה, להמציא על בן זוגה איזושהי המצאה שכזו. עכשיו בנוסף, זה משהו צריך לקחת אותו בחשבון, בענייני משפחה, אני, בדרך כלל הרקע הוא עניין הילדים. בעניין של ילדים, אם יש, בדרך כלל הילדים נפגשים במקרה שיש מחלוקות, או אפילו עם בית המשפט בעצמו, או עם מישהו מנשקת הרווחה, ושם ילדים באופן טבעי, בוודאי ילדים קטנים, עוד לא יודעים לשקר, והם אומרים את האמת. לנו היה תיגמנט שהיה שאלה אם יש אלימות או אין אלימות. והילדים נחקרו, זה היה בית הדין הרבני, והילדים אמרו, ימתו את דברי האם באופן מלא. וזה, לכן זה לפי דעתי סייג שמונע מנשים ונשים להתלונן.
לדעתי עצם ההנחה שנשים הן עדות מפוקפקות ומעלילות, זה כשלעצמו פגיעה קשה מאוד בכבוד האישה, שהגיע הזמן לשים קץ לפגיעה הזאת. דוקטור קמיר, אני רוצה לשאול אותך לגבי כותרת מאוד מטרידה ועצובה שמופיעה היום בעיתון הארץ, על היקף הזנות בישראל, וכמובן התעשייה הזאת שבנויה לא הייתה יכולה להיות קיימת בלי שוב שיתוף פעולה של גברים שצורכים את התעשייה הזאת. ואולי כדאי להסביר, את כתבת על זה הרבה, שבעצם אדם שנזקק לשירותי זונה במובן מסוים הוא מבצע אונס, כי אישה אין לה הסכמה חופשית למעשים האלה. אולי תגידי משהו על העניין הזה, ואולי גם צריך להפליל את אותם לקוחות של זנות, כפי שקיים בחלק מהמדינות בסקנדינביה, למיטב ידיעתי.
עצם השימוש בביטוי אדם שנזקק לשירותי זונה, זה כבר מיוצר את
הבלבול
הלשוני, שכאילו יש כאן איזשהו צורך שהוא פשוט, מה לעשות, הוא צריך את זה, אז מישהי צריכה לספק את זה. ואני חושבת שהרבה פעמים זה אחת הבעיות בשורש הסלחנות הציבורית כלפי השימוש בזה. אין דבר כזה אדם שנזקק, אנחנו אומרים את זה בעברית, העברית קצת מכריחה אותנו להגיד את זה, אדם שצריך לבוא על פורקנו כי יש לו לחצים מיניים, יכול לעשות את זה בלי בן אדם שעומד מולו. אף אדם אינו זקוק ואינו זכאי, בוודאי שאינו זכאי, להשתמש באדם אחר כחפץ מיני. עכשיו, יש מחקרים שמראים שוב ושוב ושוב ושוב. ענת גור פרסמה על זה ספר מצמרר, שאני חושבת שחובה לכל אדם שרוצה לדעת איך באמת נראים החיים.
מופקרות או נשים.
כן, מופקרות נשים, נשים בזנות. הספר מושתת על רעיונות רבים מאוד, רעיונות עומק שערכה לאורך שנים עם נשים שחיו בזנות שהיא מטפלת וטיפלה בהם, וזה מבוסס על 30 שנות טיפול. מדובר באנשים שמשתמשים באנשים אחרים כדי לפרוק עליהם לאו דווקא את צרכיהם המיניים, זה בא לידי ביטוי גם בצרכיהם המיניים, אבל זה בא באגרסיות, מה שהם פורקים באמת זה את האגרסיות, את השנאה, את התסכול, את חוסר הביטחון, את כל הרגשות השליליים שיש להם על העולם, והם מרשים לעצמם בזכות זה שהם משלמים, הם מרגישים שזה בסדר, זה לגיטימי, אבל הם בעצם לוקחים אדם אחר והופכים אותו לשק החבטות שהם שופכים לתוכו את כל הרוע והגועל שיש להם כלפי עצמם וכלפי העולם, ומשתמשים באפיק המיני, כי זה נותן לזה כאילו את הלגיטימציה של מסחר. וזה משהו שצריך באמת להשתחרר ממנו. זה פגיעה שהיא כמעט כמו רצח. לא יכול להיות ספק, ואין ספק, שאנשים שמשתמשים בהם בצורה כזאת, ואגב, יש גם בחורים צעירים, למרבה המזל, כנראה פחות מבחורות צעירות, אבל גם יש לנו תת דיווח מאוד מאוד גדול על הנושא הזה, ויש גם הרבה ילדים, בנים. מי שעובר התעללות מהסוג הזה, כמעט שלא יכול לעולם להחלים. זה נזק נפשי, זה שווה ערך יותר לרצח מאשר לכל דבר אחר. זה בוודאי ובוודאי אונס.
זאת בעד ביטול הזנות או מיסוד, יש כאלה שאומרים מיסוד, או ביטול לגמרי, או הפללה.
מיסוד הזנות זה אחריות.
איך נלחמים בזה? איך נלחמים בזה?
שקשה לתאר.
אז איך נלחמים בתופעה?
אז קודם כל, בזה שאנחנו...
זה כמו מיסוד העבדות.
בדיוק, זה בדיוק מיסוד העבדות, זה מה שזה. זה להפקיר חלק מהאוכלוסייה ולהגיד שאנשים יוציאו על האנשים האלה את כל הרוע והשנאה שיש להם כלפי העולם, כדי שהם לא יוציאו את זה עלינו, האנשים המאוגנים, כדי שלא נצטרך לראות את זה. פותרים את זה קודם כל בזה שאנחנו נותנים לעצמנו דין וחשבון על מה מדובר. מדובר כאן על התעללות. מדובר על התעללות. מדובר על...
את בעד הפללה של לקוחות?
בוודאי ובוודאי שאני בעד הפללה של לקוחות. השאלה רק איך לעשות את זה. כי אנחנו רוצים לעשות הפללה במקום שבו יש סיכוי טוב שהציבור ישתף איתה פעולה. ולכן מה שנדרש זה בראש ובראשונה מהלך חינוכי שאליו התלווה המהלך המפליל. אני חושבת שהמהלך החינוכי בעצם כבר מתרחש, כבר מתקיים מספר שנים, ויכול להיות שהגענו כבר לשלב שאפשר לדבר על הפללה. מה שצריך להבין זה ששימוש באדם אחר זה הנזק הנורא ביותר שאפשר לעשות לא רק לאותו אדם, אלא לכולנו כבני אדם. זה פגיעה בכבודנו כבני אדם, זה באמת דה-הומניזציה. וכל מי שיש לו טיפת רגישות אנושית צריך להבין שהדרך היחידה לשרוד את הזוועות האלה, אנשים עושים את הדיסוציאציה, כלומר הם מתנתקים מהגוף, הם צורכים סמים, הם שותים אלכוהול, והם מתים כדי בכלל לשרוד את המציאות הזאת, ואסור לתת לזה לגיטימציה.
אולי אני רק אגיד, זה אחד הנתונים המזעזעים, שלפי הדיווח בארץ 62% מהעוסקות בזנות הן אמהות לילדים, ואותן זונות, מספר הלקוחות הממוצע שלהם ביום הוא יותר מ5 לקוחות ביום. אני חושב שכל אחד יכול להבין שזה מחזק את כל מה שאמרת פה, דוקטור קמיר.
אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה. נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים. אנחנו כאן בדין ודברים, רשת בית של כל ישראל, וגם זה אולי קשור לכבוד האישה וחירותה. בית הדין הרבני הגדול הורה על חרם נגד סרבן גט, הדוקטור עודד גז. עורך דין שי זילברברג ממרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן, אתם מייצגים את אשתו המסורבת בבית הדין, ספר לנו על המקרה.
אנחנו מייצגים את אשתו בבג"ץ שעודד גז הגיש נגד ההחלטה המדוברת. בעצם ההחלטה של בית הדין היא מורכבת משני חלקים. אחרי שאמרו שהוא סרבן גט, והוא הודיע שהוא, זה שבית הדין אמר שהוא חייב לתת גט לאשתו, לא גרם לו לתת גט, בית הדין אמר בעצם שקודם כל מותר לפרסם את דבר היותו סרבן גט בציבור, כי ההליכים בדיני משפחה הם בדלתיים סגורות.
בעצם עשו לו שיימינג, אם נתחבר לנושא הקודם.
כן, עשו לו שיימינג. אני לא יודע אם ציפו שזה יהיה עד בכזה היקף, אבל בוודאי שאמרו שמותר לפרסם, וזה צבר תאוצה מאוד גדולה ברשת.
אם אני לא טועה, הרב דוד לאו, הרב הראשי, היה שותף להחלטה התקדימית הזאת.
נכון, הרב ראשי, הרב לאו, והרב איגרה והרב קץ, הם בית הדין הגדול, והחלק השני הוא בעצם שהם מליצו או אמרו שראוי לנהוג בו מה שמכונה הרחקות דרבנותם, שזה מעין חרם קטן, זאת אומרת שאסור... שרצוי לא לדבר איתו ולא לתת לו להיכנס לבית הכנסת ובית המדרש, שהציבור צריך להתרחק מעליו. הציבור בעצם אומר לו, איתך אין לנו עסק עד שלא תעשה את מה שבית הדין אומר לך.
שזה סוג של סנקציה שאמורה להביא אותו לשנות את דעתו?
כן.
כלומר, זה עובד?
בתוצאות עדיין בשטח לא. עדיין לא. אני מקווה מאוד שהוא יתעשת ויעשה, ייתן גט ו...
מאיפה הגיע העניין הזה של החרם? זה לא חרם הכי חמור, נכון? זה סוג של... שחרם, זה דבר שקורה שעשו אותו עד היום?
עשו את זה עד היום,
כן. אותו רבנו תם, איך זה צמח אז ב...
אז רבנו, זה התחיל דווקא... כן, לא, זה רבנו תם, זה התחיל בעצם בחומרה של רבנו תם, שהוא אמר בניגוד לעמדה שהייתה מקובלת...
באיזה תקופה אנחנו מדברים, רק שאנשים ידעו?
זה בעלי התוספות, זה המאה ה-12, כן, בערך.
אוקיי.
כן.
אפשר להגיד שזה מאוד מתקדם לתקופתו, המהלך הזה.
כן, אז בעצם רבנו תם כן הביא, אבל הוא כן, זה הגיע ממקום של החמרה שלו דווקא על הדין, שעד לזמנו היה מקובל שבמקרים שאישה אומרת מאיס עליה, היו כופים את הגבר לתת גט. מכוח תקנה או מכוח הדין, אבל כך עשו. רבנו תם חלק על זה, משיקולים שלו, לא ניכנס אליהם, אבל הוא אמר שנכון שלכפות אי אפשר, אבל אנחנו כציבור יכולים להתרחק ממנו. אנחנו כציבור אין לנו שום חובה לדבר עם בן אדם.
לנדות אותו בעצם.
זה כמו, כן, זה חרם קטן. אנחנו לא חייבים לעשות טובה לאף אחד. עכשיו, המחוקק הישראלי בשנת 95 אימץ את הרחקות רבנו תם ונתן להם ביטוי מודרני. ואמרו שאפשר, בית הדין יכול לשלול רישיון נהיגה מבן אדם. בהמשך אמרו שאפשר אפילו לשלול קצבאות, אפשר להגביל בחשבון בנק, אפשר לשלול דרכון. והכלים, וכמובן שאפשר להכניס לכלא, זה עוד היה אפשר בנסיבות מסוימות גם קודם. הבעיה היא שלא רואים את זה בהיקפים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, בית הדין לא עושה בזה שימוש מאוד רב, לטעמנו לפחות לא שימוש מספיק, אבל...
מדוע לא בחרו בצד אחר? הוא 4 שנים לא נותן לגט, נדמה לי, נכון?
כן.
אין איזשהו סנקציה משפטית?
לא היה מקום להחמיר יותר, אני ממשיך את השאר של איריס. למשל, לשלוח אותו לכלא?
כן, אז חוץ מכלא, במקרה הזה עשו הכל. לקחו לו את הראשון נהיגה, וגבילו אותו בחשבון בנק, אך ללא הועיל, בית הדין, קודם כל בית הדין לא נתן החלטה סופית, זה מדובר בהחלטה ולא בפסק דין, ובית הדין יכול
להחמיר,
יכול להחמיר ברגע שחשוב שהדבר יכול לסייע. דבר שני, שזה נובע גם הדין הדתי הפנימי, שלא בכל מקרה אפשר לאסור גבר כדי שייתן גט לאשתו, זה נחשב גט כפוי, ולא בכל מקרה הדבר
אפשר מבחינה הלכתית. אני מבין שאוניברסיטת בר אילן, ש... מרכז רקמן שאתה מייצג אותו הוא חלק ממנה, הוא עבד שם וגם בתחום העיסוק האקדמי שלו פיזיקה וגם היה מרצה בכולל.
ואתה אומר לי, תלמיד בכולל, כן.
תלמיד בכולל. ואתה אומר שבכולל הרחיקו אותו מה...
כן, המכון, כן, הכולל, המכון הגבוה לתורה, הוציא אותו מיד בהינתן ההחלטה, כמה ימים אחרי זה הוא... הוצא, ובר אילן לפחות הוא יותר לא... לבר אילן הוא יותר לא מגיע. זה היה...
עכשיו, מה? אמרת שהוא עתר לבגץ נגד ההחלטה הזאת של
כן.
בית הדין הרבני הגדול. מה הוא טוען? מה הוא יכול לטעון כנגד הדבר הזה? הרי כמו שאתה אומר, זה מעוגן בהלכה, זה מעוגן גם בחוק הישראלי היום.
כן, הוא טוען טענות פרוצדורליות שלא כך מעניינות, והטענה העיקרית שלו שבחוק מ-95 לא כתוב שמותר להטיל חרם. והוא אומר, אז מה פתאום בית הדין מטיל עליי חרם? משהו שאין לו סמכות חוקית. עכשיו, לשקפתנו, אפשר ליישב את זה גם עם הוראות החוק היום. אמרנו, בית הדין, זה שבית הדין אמר שהדלתיים בעצם יהיו פתוחות, זה בוודאי שזה נמצא בגדר סמכותו. וגם ההחלטה, אמרנו, לנהוג בו את ההרחקות רבנו תם, זה המלצה לציבור. זה לא שבית הדין אמר שמי שלא יעשה זה, תופע להפקודת
ביזיון. אבל הוא לא צריך לנמק מדוע הוא לא נותן לגט?
הוא, במקרה הספציפי, הוא לא מוכן לתת גט, כי הוא לא מוכן לתת גט. ברוב הסרבני הגט זה נובע, רוב רובם אפילו, זה נובע משיקולים כלכליים.
הוא חושב שהיא שייכת לו, מן הסתם.
זה סוג הטענות, פחות או יותר. מרוב הסרבני הגט, וזה צריך לזכור, רוב הסרבני הגט הם לא מהסוג הזה. רוב הסרבני הגט זה אנשים שרוצים כסף, או שווה כסף, זאת אומרת, שפריטו להם מהמזונות, או...
לסחוט.
לסחוט, כן, סחטנות. המקרים האלה יותר נפוצים. פה עוד לא הגענו לשלב הסחיטה, אנחנו בשלב קודם. הוא בכלל אומר, אני לא מוכן לתת גט, ובית הדין כותב בהחלטה הנרחבת יותר, שגם התפרסמה, כותב שדיברו איתו כמה דיינים בבית הדין הגדול, שני הרכבים, ובית הדין האזורי שדן, וכולם אמרו לו שלתת גט הוא צריך. ולא הועיל, הוא אומר שהוא לא מוכן, כי הוא לא מוכן, ויש את הסיפור המפורסם של איחיה, מת בכלא, כן, מעל 20 שנה ומת. וגם היום יש אדם שיושב בכלא כבר, לפי דעתי, 13-14 שנה, והוא לא כן. מוכן לתת גט.
ראינו את הסרט גט של רוני תלכבט.
דוקטור אורית קמיר, פה מדובר באדם שלצערי חלק מעמיתי בתקשורת אוהבים לקרוא לו אדם נורמטיבי. כמו שאמרנו, דוקטור לפיזיקה, לימד באוניברסיטה.
עושה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת תל אביב.
כן, איך את רואה את כל, את כל התופעה וגם את השימוש במונח הזה, אדם נורמטיבי, ובאמת גם המכנה המשותף שהייתי אומר, ההתייחסות הרכושנית לאישה, שזה אולי המכנה המשותף עם אותן עבירות מין, שדיברנו עליהם בחלק הראשון
שלנו. ואגב, גם עם ההזניה, כלומר, כן, השימוש ברור. באנשים אחרים כאובייקטים, בעיקר
כאובייקט
כנשים,
מסחרי,
זה
כן.
בדיוק זה
כן.
שלי, ואני אעשה עם זה מה שאני רוצה, בייחוד כן. אם אני...
אז איך את באמת רואה את כל
אז זה? אז יש לי כמה נקודות להגיד, אולי אני אגיד קודם כל את המובן מאליו, שאנחנו כל כך התרגלנו אליו, שאנחנו לא אומרים, אבל יום האישה הבינלאומי, השנה היא שנת 2016, האפליה הבוטה והמפורשת ביותר בחוק הישראלי נגד נשים, הפגיעה החמורה ביותר בכבוד הנשים, זה היעדר נישואים וגירושים אזרחיים. זה שאין הפרדת דת ומדינה במדינת ישראל, ונשים כפופות לדין
כן,
תורה.
כן, דוקטור זילברברג, עורך דין זילברברג, רצית לומר משהו בנושא?
זו הפגיעה החמורה ביותר שיש בזכויות האישה במדינת ישראל.
כן, רצית לומר?
אני מסכים עם הדבר הזה, אבל כן צריך לזכור ש... גם אם יוקם במדינת ישראל מסלול אזרחי, עדיין יהיו הרבה מאוד אנשים שכן יבחרו במסלול הדתי.
אולי הם יבחרו ואולי לא, אבל כן, במקרה הזה בחירה האישה תהיה אופציה כן, לקבל כן. גירושים כן. אזרחיים, זה... ואז לא צריך לא את ההסכמה שלו, ולא את הרצון החופשי נכון. שלו, ולא להיזהר מגן כפוי, ולא שום דבר אחר.
אבל בכל זאת
כבר
זוגות שנעולים בתוך העניין הזה.
כבר... אבל גם אם הם נעולים, הם יכולים... אם הסיטואציה הזאת הייתה בארצות הברית, היא הייתה מקבלת גירושים אזרחיים, והיא הייתה מבחינתה גרושה.
לא,
בוודאי
היא
שכן.
דתייה.
אז בסדר, אז היא הייתה לא, צריכה אז להחליט אם נכון, היא אבל... תנסה פעם הבאה בנישואים אז... רבניים או לא, ו- וכזכור, יש בשאר חלקי העולם גם סוגים אחרים של יהדות, כן. יהדות רפורמית, יהדות נכון, כן, נכון. ויש גם נישואים אזרחיים, נכון, היא תוכל נכון. להינסה
אבל
לאדם
גם נישואים אזרחיים. גם בארצות
את
הברית...
את בוודאי אנחנו... חושבת שגם אם אותה אישה לא רוצה נישואים אזרחיים, אלא היא רוצה נישואים דתיים, דמה לא צריך להיות מותר, כמו שבמקרה הזה.
בוודאי לא, אבל אז אנחנו באמת נקלעים לסיטואציה הזאת שבה צריך לקרוא לציבור הרחב, ויש אנשים שלעולם לא ישתפו פעולה. וכאן הנקודה שאתה מדבר עליה. אז הנה, יש לנו דוקטור לפיזיקה, איש לכאורה מן היישוב, שמסתכלים על התמונה שלו והוא נראה כמו חלומה של כל אישה ומי שהיינו רוצים להיות.
כל אין יהודי.
שבדיוק, שיהיה השכן שלנו, כי אפשר לסמוך עליו להיות בייביסיטר. והנה מסתבר שכולנו מסתכלים ורואים דבר אחד, והמציאות היא שהבן אדם עושה דברים אחרים, כי בהקשר מסוים כלשהו של יחסו לפחות לאישה אחת, הוא באמת רואה ברכוש שלו, הוא חי בתפיסה פטריארכלית עתיקת יומין, משהו ב... אני לא רוצה לנתח אותו כי אין לי שום מושג, אבל זה ברור שמשהו אצלו גורם לו להתיר לעצמו להתייחס אליה באופן שהוא בלתי מתקבל על הדעת, שאפילו בית הדין הרבני הצליח להבין שזה לא בא בחשבון ולא יכול להיות. ואני לא יודעת שום דבר על בוכריס, אין לי מושג איזה סוג של בן אדם הוא, אבל כך גם לא יודעים הסובבים אותו. אנחנו, כל מה שאנחנו יודעים זה איך בני אדם מתייחסים אלינו באינטראקציה איתנו. ואני למשל יכולה להגיד שהיה פרופסור באוניברסיטת תל אביב שהתייחס אליי יוצא מהכלל יפה, והיה איש לבבי וחם ועוזר ותומך, ואחר כך שמעתי וגיליתי שהוא ביצע התנהגויות מיניות פוגעניות ביותר כלפי סטודנטיות, שלא בא לידי ביטוי באינטראקציה שלי, שלא איתי כקולגה.
כמו שאמרנו
הזמן,
לגבי מפקדים בצהר.
בדיוק, והגיע הזמן שנבשיל ונראה שלאנשים יש צדדים שונים, ולא לקפוץ את המובן מאליו הזה שלא יכול להיות, בטח היא משקרת, הכל יכול להיות, ולכן באמת טוב לתת לבתי משפט לברר את העניינים לעומקם.
כן, אני רוצה לציין בקשר, אני ברור שצריך להיות ביקורת חוץ הלכתית על המערכת, אבל כן, בגלל שיש אנשים שכן מעוניינים במערכת הזאת, שתהיה ביקורת תוך הלכתית על הדבר, ואני אדגים, גם בארצות הברית, ועוד בניו יורק יש שני חוקים שנקראים גט לא, שמועדים לעזור לנשים מסורבות גט, וגם בצרפת יש חוקים דומים, ובקנדה, ואיפה שיש קהילות יהודיות גדולות, משמעותיות שיכולות להפעיל כוח פוליטי מסוים. ולכן אני חושב שגם צריכה להיות, מעבר לביקורת החוץ הלכתית, שבוודאי יש לו מקום, כן יש משמעות ביקורת תוך הלכתית, שגם בית הדין ינקוט בגישות יותר מקלות, אפילו במסגרת האורתודוקסיה, כדי לעזור לנשים, לאנשים שבאמת מעוניינים
בשביל. אגב, יש רעיון עכשיו, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב על זה? להשתמש אולי במכשיר של ביטול הקידושין בדיעבד, במקרה של סרבנות
גט. נכון, אוריאל פיקר ואנשים שבאים מתוך העולם הדתי.
כן, אבל פה האורתודוקסיה היום, הנושא של ביטול נישואין, מה שנקרא הפקעת קידושין, בלי, אין איזשהו משהו של מקח טעות או דברים כאלה, האורתודוקסיה...
לא מוכנה לקבל
את זה. לא שם, בכלל לא שם, ולכן אין איזה שיגלום, לא רואים את זה ביטוי בבתי הדין הרבניים.
נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, עורך דין שי זילברברג, ועכשיו לנושא הבא, ואיתנו כאן עורך דין דוקטור יועד הלברסברג, מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ואתם תובעים 140 אלף שקלים על שלילת נגישות באולם אירועים. ערב טוב לך, קודם כל.
ערב
וספר
טוב.
וספר לנו במה מדובר.
כן, אבל רק אם אפשר, אני אתקשר לנושא הכללי של, של התוכנית. מנקודת המבט של אנשים עם מוגבלות, נשים עם מוגבלות הן משתייכות לשתי קבוצות מוחלשות, גם לקבוצת האנשים עם מוגבלות וגם לקבוצת הנשים, ולכן הן פגיעות פעמיים, הן מהטעם שהן נשים והן מהטעם שהן אנשים עם מוגבלות, ואכן אנחנו יודעים שבקרב נשים עם מוגבלות אחוז הפגיעה המינית הוא גדול יותר מאשר בקרב אנשים בכלל, וזה בין היתר בגלל שתקיפה מינית היא בראש ובראשונה תקיפה, ורק אחר כך היא מינית,
והן קלות יותר להיות נתקפות לצערנו.
ואם נחזור לנושא הזנות ונקשר את זה לשם, אז אנחנו יודעים שבהזניה נשים מגיעות כבר למצב שבגלל הסמים שהן נאלצות לסרוך ולצרוך, אז מצבן הוא גם...
סובלות ממוגבלות.
הן סובלות כבר ממוגבלות, כן.
ונעבור אל אותה תביעה, 140 אלף שקל, אולם אירועים שלא היו בנגישויות, אבל לא רק אחת, אלא ממש סעיפים שונים רבים שלא היו...
אז חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק התכנון והבנייה מחייבים שכל בניין ציבורי חדש יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. אחד האמצעים כדי להבטיח שהמבנים יהיו נגישים הוא מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, שהם או הנדסאים או מהנדסים או אדריכלים שהוכשרו במיוחד לצורך זה וקיבלו
והם צריכים לתת אישור לפני שהבניין, העסק מקבל רישיון.
נכון, והוועדות המקומיות לתכנון ובנייה לא נותנות היתרים, אלא אם יש חוות דעת של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה שמאשרת
את נגישות. ומה קרה במקרה הזה? איפה הייתה הרשלנות?
במקרה הזה שהוא באמת מקרה חריג, היזם החליף את מורשה הנגישות, כיוון שמורשה הנגישות המקורי התריע על בעיות הנגישות במקום.
לא היה מוכן לאשר.
לא היה מוכן לאשר, נכון, והיזם פשוט שכר במקומו מורשה לנגישות אחר.
שהעלים עין.
שהעלים עין משורה ארוכה וחריפה של בעיות נגישות, מעליות, חניות, תאי שירותים, מדרגות, שלטים וכו'.
אני מציע שנזכיר באיזה אולם מדובר, אפרופו שיימינג, אני חושב שמן הראוי שהציבור ידע איזה הוא אותו אולם שנהג בדרך שציינת.
מדובר באולם סנדרין ברגבה. אני חייב לציין שכיום האולם נגיש, וזאת רק מאחר ונעשתה פעולת אכיפה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, אני חייב לציין. המקום התגלה כלא נגיש בפיקוחים שנעשו על ידי מפקחים של נציבות השוויון.
אולי נדגיש את זה, אני חושב שמגיע לכם פה קרדיט כנציבות, שזה לא שמישהו עם מוגבלות התלונן בפניכם, אלא אתם ביוזמתכם עשיתם ביקורת וגיליתם את השרוריה הזאת.
נכון, בביקורת בוועדת התכנון ובנייה התגלה שהיזם החליף את מורשה הנגישות.
וזה עורר את החשד.
בפיקוח שנעשה במקום התגלו מספר גדול מאוד.
אז בוא נזכיר אולי למי שככה שומע אותנו, אילו דברים צריכים להיות נגישים במקום שהוא ציבורי, כמו באולם או בכל דבר, מעלית וגם חניות.
שורת הדרישות היא מאוד רחבה, אבל הדברים המרכזיים הם כמובן מעלית כאשר יש הפרשי גובה, חניות שהן יהיו מתאימות לרכבים של אנשים עם מוגבלות, שיש שילוט מתאים כדי שאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או שכלית יוכלו להתמצא במקום.
יש גם את הנושא של ראייה ושמיעה, צריכה להיות הנגשה גם לנושא הזה, זה גם
בוודאי,
אחת החובות בוודאי, או זה כבר
בוודאי
אופציה?
בוודאי שזה חלק מהחובות, חייבת להיות מערכת עזר לשמיעה במקומות שמספקים את השירות פנים מול פנים, חייבת להיות כריזה במעלית וחייבת להיות סימנים כדי שיעזרו לאנשים עם מוגבלות בראייה להתמצא במקום.
מעבר לתביעת הפיצויים, אתם מתכוונים או יש לכם דרך לפעול כדי שאותו מורשה שלכאורה, אני אומר בזהירות, מעל בחובתו ואישר את אותם פגמים, יפסיק להיות מורשה נגישות ולא יוכל להמשיך בדרך הנלוזה הזאת?
כן, בהחלט. אחד הסעדים שאנחנו מבקשים בתביעה הוא פסק דין הצהרתי, שיקבע שהמורשה פעל בחוסר אחריות וברשלנות במילוי תפקידו, ועם פסק הדין ההצהרתי הזה, אנחנו יכולים לפנות לממונה על המרשם של מורשי הנגישות במשרד הכלכלה, ולבקש שיוסר שמו מן הפנקס.
אתה יכול להגיד במבט כללי שיש שיפור במודעות לנושא הזה של חובת הנגישות?
בהחלט. יש שינוי גדול מאוד בנגישות של המרחב הציבורי, וזה בין היתר בזכות פעולות האכיפה שהנציבות כן. מבצעת.
אנחנו כמעט לפני סיום, חצי דקה
כן,
יש לך,
אורית קמיר. אני רוצה לנצל את הבמה, כיוון שאנחנו עוסקים בשיימינג הערב, ואני רוצה לעשות שיימינג למכללת עמק ישראל ולמלאג, בעקבות פסק דין שנתן בית הדין לעבודה, שמראה שיש שם התנהלות בלתי תקינה, שערורייתית ושחיתותית מתמשכת, שפוגעת בנשים, גברים וכל מי שאפשר.
את מתכוונת להעסקה פוגענית.
העסקה פוגענית ומתעללת ועסקאות מפוקפקות. המל"ג לא עושה שום דבר, שר החינוך לא עושה שום דבר, בית הדין האזורי אמר את דברו, העיתונות החוקרת לא עושה שום דבר, אז אולי שיימינג, אולי אין דרך אחרת.
אנחנו סיימנו. תודה רבה לכל אורחינו, לדוקטור אורית קמיר, לעורך דין שי זילברברג, לעורך דין הדוקטור יועד אלברסברג, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם, לטכנאית השידור קרן בר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' ביישומון של כל ישראל. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. ערב טוב.